בוקר טוב. דבר ראשון, אני רוצה להגיד עוד כמה מילים על איסור בל תוסיף ובל תגרע שקראנו בסוף הפעם שעברה, בסוף פרק ב' מהלכות ממרים. דרך אגב, לפני שאני אגיד את זה, הלכות ממרים זה בעצם הלכות זקן ממרה ובן סורר ומורה. אבל הרמב״ם, כשהוא בא להסביר את ההלכות שלהם, גם של זקן ממרה וגם של הבן סורר ומורה, לפני שהוא מדבר עליהם, אז הוא בעצם מדבר על הסמכויות שעליהם הם ממרים, והוא מסביר אותם. וזה בעצם ההקשר שאנחנו עסקנו פה בהלכות ממרים, בסמכות של בית הדין הגדול וכל הדברים היסודיים האלו. זה בעצם לפני שהרמב״ם בא לבאר את דין הזקן הממרה שממרה על בית הדין, הוא מסביר את הסמכות של בית הדין. וככה, לפני שהוא מסביר את הלכות בן צורר ומורה, הוא גם כן מביא את מצוות כיבוד אב ואם, ומסביר את הסמכות והמורה והכבוד שצריך להיות לאב האם, ואז הוא מביא את הדין של הממרה. כן, היו שתמהו למה הרמב"ם מביא את הלכות כיבוד אב האם פה, ופשטות זה מאוד מאוד מסודר, כמו שאמרנו. זה בדרך אגב, אני חוזר לה, אמרנו נגיד עוד משהו בבל תוסיף ובל תגרע. הלכות אבל בשופטים הרמב"ם כותב את זה במפורש בכמה מקומות, כשהוא מדבר על סדר, בהקדמה למשנה תורה. כן, הוא מסביר שם בדיוק את ה... כן. תסתכל שם בחלוקת הספרים, וגם בתחילת הלכות אבל, הוא מסביר בדיוק למה הוא הכניס את זה כאן. על כל פנים, לגבי בל תוסיף ובל תגרע, סיכם הרמב״ם שבתקנות חכמים אין בעיה של בל תוסיף ובל תגרע. הרמב״ם אמר, לגבי לא תבשל גדי בחלב אמו, אם יבוא בית דין ויתיר בשר שה בחלב, ככה לפי התיקון שלו, בשר שה בחלב, הרי זה גורע. אם יאסור בשר עוף ויאמר שהוא בכלל הגדי, הוא אסור מן התורה, הרי זה מוסיף. אבל אם אמר בשר העוף מותר מן התורה, ואנו נאסור אותו ונודיע לעם שהוא גזרה, שלא יבוא מן הדבר החורבה, אין זה מוסיף אלא עושה סייג לתורה. כן? אז בעצם להגיד שיש פה גזרה חדשה מיוזמת חכמים שאינה מן התורה, שאוסרת את בשר העוף ואוסרת את בשר חיה, זה בסדר. אבל לבוא ולהגיד שבשר עוף או בשר חיה אסור מן התורה, כן, בשר חיה הוא לא כתב מפורש, אבל כבר אמרנו, כי בהתחלה הוא כתב על פי רבי יוסי הגלילי, ואחר כך שינה לרבי עקיבא, ולא רצה לשנות את כל נוסח ההלכה. על כל פנים, הוא אומר, אם אדם יאמר שבשר עוף אסור מן התורה, זה מוסיף. אם הוא אומר זה גזירה, זה בסדר. אם הוא יאמר שבשר שה בחלב מותר, זה גורע. נשאלת השאלה, בוא נגיד ככה, במהדורה הראשונה, נשאל על פי המהדורה הראשונה. המהדורה הראשונה, כשהרמב״ם הדגים כאן בדעת רבי יוסי הגלילי וכתב, אם יבוא בית דין ויתיר בשר חיה בחלב, הרי זה גורע. האם במהדורה הראשונה הרמב״ם פסק שרבי עקיבא הוא גורע, עבר על איסור בל תגרע? שהרי רבי עקיבא סובר שרק בשר שה, וכמו שהוא בעצמו סובר להלכה, בהלכות מאכלות אסורות. מהתורה נאסר רק בשר בהמה טהורה, ובשר חיה לא נאסר מן התורה. האם עכשיו במהדורה בתרא הוא גורע, לפי סברתו במהדורה קמא לפסוק רבי יוסי הגלילי? ודאי שלא, אין בזה ספק. אז רק צריך להכניס פה עוד גדר שבעצם הרמב״ם לא אומר בפירוש. זאת אומרת, הרי יש כאן ויכוח בסופו של דבר פה בין רבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי, אם בשר חיה אסור מן התורה או לא. ורבי עקיבא כנראה, או רבי יוסי הגלילי, לא, שאומר שזה אסור מן התורה, הוא לא מאשים את רבי עקיבא, אתה עובר על, על בל תגרה. צריך להבין בפשטות ש... שאם חכם מבין שזה מה שכתוב בתורה, כן, בכל התחום הזה בעצם, המחלוקת שלהם אמרנו, היא לא בקבלה, היא במדרש הכתובים, בהבנת התורה, בנקודה שכנראה בשר חיה לא, לא נתפרש ממשה בפירוש, מה הדין שלה. אבל בסופו של דבר, אם מפרשים שזה משמעות הכתוב, אז זה נהיה דאורייתא, אמרנו, זה עיקרו מן התורה, ופירושו מדברי סופרים. אם אחד מבין שזה בכלל, ואחר חולק עליו ואומר, מה שאתה מבין שזה בכלל, אני מבין שזה לא בכלל, זה לא גורע. וככה אם מישהו יבין שבכלל דין תורה, יש עוד דבר, הוא לא מוסיף שהוא מבין שזה כוונת התורה, על פי דרכי מדרשה ב-י"ג מידות ובהיגיון. מתי הוא עובר? רק שהוא אומר, אני יודע שזה לא כתוב בתורה, ואני מוסיף שהשם אמר... כי השם אמר לי, או כי לא יודע מה, משהו כזה. אני מודע לזה שזה לא כוונת התורה, לא כוונת הפסוקים, לא דרך המדרש המחויבת, ואני מוסיף, גם זה אסור מן התורה. כמו שנביא, זו הדוגמה הקלאסית, נביא מוסיף מצווה, גורע מצווה. אבל זה בעצם נראה ההבנה פה הפשוטה, שחייבים, שמוכרחת להגיד. כן. הרמב״ם מדבר על מקרה, כן, זה מה שהוא אומר פה, באו חכמים והוסיפו איסור באוף, בחיה, הוסיפו איסור. אם הם יגידו שזה אסור מן התורה, אף על פי שברור להם וברור שזה לא אסור מן התורה, אז זה מוסיף. אדם שיבוא וימציא, נגיד, ירמה אחרים ויגיד, תקשיבו, גם זה אסור מן התורה, למרות שהוא יודע שזה לא, אז הוא מוסיף. כן, הוא משקר, הוא אומר, זה איסור מן התורה. כן, נביא שקר, הוא תמיד עובד על אנשים, הוא משקר. אולי הוא טעה בעצמו בגלל דמיונות, אולי. הוא משקר ומוסיף על התורה וגורע, וזה האיסור, ולא כשמבינים את הדבר במשמעות הכתוב. אז זה רציתי ל... עובד על חברו, שאלה, יכול להיות. אבל תוסיף, עכשיו, רציתי לציין, יש דברים ששמעתי, מפורסמים בציבור, לא משנה, שלמשל בספירת העומר יש רגילים לשיר, הנה אני מוכן לזמן לקיים מצוות עשה. ואחרים מהירים, אל תגידו שזה מצוות עשה, למה? כי יש שיטת ראשונים, שבזמן הזה זה לא מצוות עשה מן התורה, ואז יש פה חשש, בלטויסיף, לדעת הרמב״ם. עכשיו, כן, אז בכלל זה, כאילו אומרים, כאילו שאתה אומר מצוות עשה, משמע דאורייתא. זה אפילו לזה לא מוכח, אבל אפילו אם זה הכוונה, בפשטות אין פה שום בעיה, למה? כי ברור שהנוסח הזה הוא על פי מי שסובר, על פי רוב הראשונים שאומרים, שספירת העומר היא לא תלויה בקורבן העומר, וגם היום היא דאורייתא. וממילא, אם אדם מבין שזה דאורייתא, אז לא שייך פה בל תוסיף, לפי מה שאמרנו עכשיו. טוב, זה לגבי איסור בל תוסיף. ואנחנו חוזרים להקדמתנו. טוב, אז פסקה ג', אנחנו כבר מתקרבים לסופה. הרמב״ם פה מסכם, ראינו את חמשת החלקים, נמצאו כל הדינים הנזכרים במשנה נחלקים לאלו חמישה חלקים, מהם פירושים מקובלים ממשה שיש להם הוראה בכתוב, או שאפשר ללומדם בהקש, ומהם הלכה למשה מסיני, סוג שני. סוג שלישי, מהם מה שהוצא בהקש, ובו תיפול המחלוקת, ומהם גזרות ומהם תקנות, וגם בהם, אמר הרמב״ם, תיפול המחלוקת. במשנה. ואז מגיע הרמב״ם לעבור למה שהוא אמר מההתחלה, ואומנם סיבת קיימו המחלוקת, הסיבה שרבי הכניס במשנה את גם את המחלוקות ולא רק את ההלכה הפסוקה, זה לשלוש סיבות שהוא יביא פה עכשיו. אני רוצה לסכם את ה... רק לפני שניכנס לזה, בעצם את המבנה של ה... של ה... פסקה הזאת. כן. הרמב״ם בעצם בפסקה ג' פתח בתיאור העברת העתקת השמועה מי אחרי משה, מי יהושע ועד רבי, והרמב״ם אומר שרבי קבע את כל הדינים שבעצם נתקבלו מלפניו, קבע אותם במשנה. ואז הוא בא ואומר שהוא קבע את המשנה, גם את קבע במשנה גם את הקבלה וגם את מה שהוצא בהיקש, וגם מה ש גם את המחלוקות, אפילו יחיד במקום רבים, קבע רבי במשנה. ככה הוא קובע פה בהתחלה. אומר הרמב״ם, עכשיו אני רוצה להגיד לך למה באמת רבי קבע את גם את המחלוקות במשנה. אבל לפני כן אני צריך להגיד עיקר גדול. נראה לי שקודם הבנו שהעיקר הגדול זה רק לגבי ההבדל בין הלכה למשה מסיני לבין הלכות מקובלות כתובות, שלא נטעה שהם חלילה הם לא מקובלות ממשה בגלל שלא קראו להם הלכה למשה מסיני. אבל עכשיו אני מבין שבעצם כל העיקר הגדול שהוא רצה להגיד זה להבין, להסביר במה טיפול מחלוקת, במה ייתכן שטיפול מחלוקת ומה לא, שזה עיקר גדול בשביל להסיר את הקבלה. זה כולל גם את הנקודה הזאת של ההבחנה בין הלכה למשה מסיני לבין שאר ההלכות המקובלות שיש להם הוראה בכתוב, בין הסוג הראשון לשני, וגם ההבנה בדיוק, ההבחנה בין הראשון והשני לעומת השלישי, הדרשות שהוצאו בקש שטיפול במחלוקת, כמו שהרמב״ם הדגיש, בזה נופלת מחלוקת כי זה לא קבלה, וגם בסייגות והתקנות והמנהגות, אמר הרמב״ם והדגיש, טיפול בזה המחלוקת. זאת אומרת, העיקר הגדול שרצה הרמב״ם להקדים, לפני שהוא מסביר, תקשיבו, רבי קבע את המחלוקות במשנה לכמה טעמים, שכבר הזכירו את זה במשנה בעדויות, כמו שהרמב״ם אומר כאן, אני רוצה להסביר קודם כל, במה שייך שטיפול מחלוקת, ובמה לא שייך ולא נפלה מעולם, וזה בעצם עיקרי הקבלה. ככה הרמב״ם אומר, זה עיקר גדול, כי אנחנו ככה מבינים איך אנחנו יכולים לסמוך על הקבלה המבוססת שלנו, יחד עם כל המחלוקות שכולם נפלו בעצם בשלושת החלקים האחרונים של הדינים שכלל רבי במשנה. על הדרך הרווחנו בעצם להבין את מהם סוגי הדינים בעצם שקיימים במשנה, שזה גם כן המסגרת פה. הרמב"ם מתאר כבר מפסקה א', הוא אומר יש לנו את הקבלה, צריך לדעת מה התקבל, הסמכות לדרוש, הסמכות לתקן, וכל מה שהתקבל ועבר במסורת והוא עתק במשך הדורות, וכל מה שחודש וכל מה שתוקן, הכל נכלל בסופו של דבר בחיבור המשנה שרבי כתב, ורבי סיכם גם את המחלוקות. היה חשוב לרמב"ם להקדים את העיקר הגדול הזה, תבינו במה נפלה מחלוקת ומה לא, איזה קבלה מיוסדת ומבוססת יש לנו, ושכל המחלוקות הן לא בקבלה ולא גורעים מהקבלה אחרי ההבנה הזאת. זה בעצם, הוא היה צריך להקדים את העיקר הזה, ואת הבנת, בשביל זה צריך להסביר גם את כל חלקי המשנה, כדי להבין במה טיפול מחלוקת או לא, ואז הוא יכול לפנות ולבאר למה קבעו את המחלוקות. אחרי שאנחנו מבינים שהמחלוקות הן לא קושייה על הקבלה. אומר הרמב״ם, עכשיו אנחנו נראה שגם גם הטעמים שלשמר את המחלוקות, הם עכשיו יהיו הרבה יותר מובנים, אחרי שאנחנו מבינים במה נפלה המחלוקת, ומה לא נפלה המחלוקת, אחרי העיקר הזה, גם זה יותר מובן, בעזרת השם, בואו נראה. ואומנם סיבת קיימו המחלוקת בין שתי סברות, בדברים אשר נפלה בהם המחלוקת, הרי מה שנספר, וזה, שהוא, אילו קיים מאמרים מוסכמים שאין בהם, שאין מחלוקת בהם, הוא ביטל דברי מי שאין הלכה כשיטתו. היה יכול לבוא בזמן שאחריו מי שקיבל הפך הדבר, אשר על פיו עושים, זאת אומרת, היה בן אדם קיבל מרבו, הוא היה בסדור מן הדורות, בקיצור היה מחלוקת, והיה מישהו שהנהיג איזשהו הנהגה, ועל פיו עושים דברים, אחר כך הוכרעה ההלכה כדעה השנייה, ופתאום אנחנו מוצאים בן אדם שעושה לא כמו שמקובל. כן. אז הוא אומר, יכול להיות שהוא קיבל הפך הדבר מהאיש אשר חלק על זאת השיטה, או ממי שסובר כדעתו, והיה נופל הספק בנפשותנו, והיינו אומרים, איך קיבל זה, והוא איש נאמן, שדבר פלוני אסור, ועל המשנה אומרת בו שהוא מותר, או להפך. זאת אומרת, כן, וכאשר היו השיטות ידועות אצלנו, נסתמה זו הפרצה. הרמב״ם אומר בעצם, מה שהעיקר הגדול שאני עשיתי פה, להבחין בין מה לא נפלה בו מחלוקת, למה כן נפלה בו מחלוקת, בשביל לייסד את הקבלה, זה עצמו הטעם הראשון שרבי מקיים את המחלוקות. זאת אומרת, כדי שאנחנו נדע שלא יום אחד יבוא מישהו ויגיד, יש פרצה בקבלה, יש מחלוקת בדברי קבלה. זאת אומרת, על ידי שמשמרים את המחלוקות, מבררים מה מקובל ומה לא מקובל, מה מחודש. ומילא, אנחנו, לא יהיה לנו שאלה ולהגיד, איך הוא קיבל אחרת מאיתנו, יש פה מחלוקת בקבלה. לא, אנחנו נבין. הייתה מחלוקת כבר, כמו שנזכר במשנה, והוא פשוט משמר את המסורת של דעת היחיד, וכבר נמנו עליו הרבים, והלכה כדברנו, ואין פה חיסרון בקבלה, כיוון שזה מראש, זה היה הלכה מחודשת. זה בעצם נקודה שמובנת היטב, דווקא אחרי שאנחנו מבינים שבהלכות מחודשות נופלת מחלוקת, ומילא מתחזקת הקבלה. כן? כאשר היו השיטות ידועות, נסתמה זו הפרצה, אנחנו יודעים מאיפה יצאה אותה דעה, זה מחלוקת בהלכה מחודשת ולא בקבלה. כן? עכשיו, כאשר יאמר המקבל, שמעתי שכך וכך אסור, נאמר לו, צדקת, אבל היא שיטת פלוני, והרבים חולקים עליו, או פלוני חולק עליו, הלכה כי שיטת החולק עליו, אם מפני שסברתו טובה יותר, ואם מפני שמצאנו דברים אחרים, מסיים לו, וחיזקנו את דעתו, וככה הכרענו. זה הסבר ראשון שהוא מביא לסיבת קיום מחלוקות. ואומנם קיימו דברי יחיד ורבים, לפי שפעמים תהיה הלכה כיחיד, ורצה ללמדך שאם תהיה סברה ברורה אפילו ליחיד, שומעים לו, ואפילו נחלקו עליו הרבים. כן, אני חושב שהכוונה שלו פה, נראה לי שזה גם ככה מבואר בפירוש המשנה בעדויות, ששם מובאים הטעמים האלה, שתמיד זה יחיד ורבים הלכה כרבים, אלא יכול להיות שבדור אחר יבואו רבים ויראו את סברת היחיד וימנו ברוב על הסברה הזאת ויכריעו כדעתו. קודם כל הוא מביא פה משניות, המשנה אומרת שלוש סיבות בעדויות. ולמה לא להגיד את כל הסיבות אם יש הרבה תועלות לזה שנשמר את המחלוקות? לא, כי לכאורה זה קצת משונה, אתה משמר דברי יחיד, גם במשנה זה בנוי ככה, כאילו, בסדר, אז תביא את המחלוקת, אבל למה להביא יחיד במקום רבים שפשיטה שהלכה כרבים? ככה זה נראה לי בנוי שם במשנה בעדויות, והנה, אז הרמב״ם אומר, לפעמים יהיה לו סברה טובה שבדור אחר יקבלו אותה, וישמעו לו, ואפילו שבעבר נחלקו עליו רבים, סברתו טובה ורבים נמנו עליה. ככה כתוב ב... כן, צריך לפרש גם שם, כמו שאני אומר, חובה ללכת אחרו. יהיה בית דין, כן, בית דין שיכריע. ואומנם קיימו שיטת איש, ואחר כך חזרתו מאותה שיטה, כגון אומרו, בית שמאי אומרים כך וכך, ובית הלל אומרים כך, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. כן, שם בעדויות יש כמה וכמה דברים שחזרו בית הלל להורות כבית שמאי. המשנה מונה, וזה מצוי במשנה, אז בשביל מה אתה מביא את את הסברה הראשונה? מה אין נפקא מינה? פה כבר אין דעה כזאת אפילו. אומר הרמב״ם על פי המשנה שם, הרי זה ללמדך בקשת האמת ובחירת הצדק, לפי שאלו האנשים הגדולים המעולים, החסידים, רבי החוכמה, שלמי השכל, כאשר ראו דברי מי שחלק עליהם יותר טובים מדבריהם ויותר עמוקי העיון, הודו וחזרו לשיטתו. אפילו שהם היו כל כך עדים וכל כך מעמיקים והסברה שלהם הייתה לא סברה באלמה, גם סברתם הראשונה, ברגע שנראה להם שהשני צודק יותר, חזרו בהם. כל שכן וכל וחומר נשאר בני אדם, שאם יראה שהאמת היא מריבו, היא קנה ואל יתעקש. כן, זה חשוב לדעת, תדעו לכם, גם בית הלל לפעמים חזרו בהם, וכשהם ראו שהם צריכים לחזור בהם, הם עשו את זה. וזהו מאמר השם, צדק צדק תרדוף. ועל זה אמרו החכמים, הווה מודה על האמת, כלומר, שאתה, אף על פי שתוכל לחלץ עצמך בטענות ויכוחיות, אם תדע כי דברי זולתך, שאתה נצחה עליהם, נראה צודקת בגלל חולשתו, או בגלל יכולתך להטעות, הם אמת, חזור לדבריו והריב נטוש. זאת אומרת, יש מצבים, לפעמים שבן אדם מתווכח עם חבר שלו, וכאילו נראה שהוא צודק, והוא יודע לשכנע ולעבוד על החבר שלו כאילו הוא צודק וכדומה, והוא אפילו בסתר ליבו מבין, האמת שהחבר שלו צודק, אבל הוא מטעה אותו. אומר הרמב״ם, חליל, הצדק צדק תרדוף, הווה מודה על האמת, אפילו שיש לך יכולת כאילו להעמיד את דבריך, וזה לא מכבודך לחזור בך. זה מה שלמדנו פה החכמים, תודה על האמת, ותעזוב את הגאווה, והריב נטוש, חזור לדבריו, ואל תנסה להטעות. המשנה במפורש שם אומרת, אתה שואל מה המקור שלו להסבר הזה, השלישי, המשנה שם במפורש, אומרת, למה אמרו שבית הלל חזרו דברי בית שמאי, אומרים שידעו לא להעמיד דבריהם, אפילו אלה הגדולים לא להעמיד דבריהם. ככה הוא הסביר. כן, זה פשט עוד יקרא, זה צדק צדק תרדוף, תרדוף את הצדק ואת האמת, ואל תחפש את הכבוד שלך, ובשביל זה תוותר על האמת, ותהיה מוכן אפילו לרמות את החבר. אז זה בעצם לגבי המחלוקות, שכמו שאמרתי, בעצם שני הטעמים של קיום המחלוקת, שהרמב"ם מביא פה על פי המשנה, שלפעמים נראה דעת היחיד ומכריעים כמותה, ובעיקר הטעם הראשון, שצריך לקבוע את דעת, את הדעה שלא נסתכל להלכה במשנה, כדי לשמר את המחלוקות, זה בעצם מובן על פי היסודות שלמדנו, שבקבלה אין מחלוקת, כתבת מחלוקת, שימרת, אתה מחזק, שימרת את זה שזה דין חדש, ואתה מחזק את הקבלה בזה. זה בעצם העניין, וגם אנחנו מבינים, נפלה דבר במחלוקת, ונמנו רבים על היחיד, אבל יכול להיות בדור אחר שיבואו רבים ויחריעו כמו היחיד. זה גם כן הבנה שבעצם הדבר הזה הוא הלכה מחודשת, והלכה מחודשת יכול בית דין לסתור דברי חברו ולסמוך על פי הסברה הברורה, וזאת תהיה ההדרכה של תורה. כן, בסיום הדברים פה, בעצם ראינו שהרמב״ם, כן, שהפסקה הזאת, ראינו שהרמב״ם כלל פה בסופו של דבר את כל סוגי הדינים שקיימים במשנה. ואני רוצה להדגיש דבר שהדגשנו גם בפסקה א' בעצם, שעולה מכאן, אנחנו רואים פה שכל חלקי המשנה, כל חלקי דיני התורה, כל חלקי ההלכה והתורה, הם על פי הרמב״ם באופן מובהק וברור מפי השם. כן, יש לנו, לא מבעיה, שני הסוגים הראשונים, קבלה מפורשת מפי השם, כתובה או רק מסורה, כתובה ומסורה או רק מסורה, גם הדרשות, הרמב״ם מדגיש, החוקים ה-13 הנתונים לו ממשה וסיני, מתגמל מידות שהתורה נדרשת בהם. זה בעצם סמכות לחכמים לדרוש את התורה, וחיוב לקיים את התורה על פי הבנתם, שתהיה המוסכמת, כן? אם לא נחלקו אז מוסכמת, ואם נחלקו אז על פי הרוב. השם מחייב ללכת על פי הרוב, השם מחייב לדרוש את התורה וללמוד אותה באופן הזה, בכל שאלה חדשה שנצרכת. חוץ מזה, השם גם כן מחייב את חכמים, ושמרתם את משמרתי, להוסיף ולגזור, להוסיף ולתקן, להוסיף ולהנהיג, כדי שתתקיים התורה בכל מציאות ומציאות, שתתחדש בכל דור ודור. יש לרמב״ם, כן, והשם הוא זה שמחייב גם כן, לא תסור מן הדבר שיגידו לך. לא משנה אם מוסרים לך קבלה, או מפרשים את התורה, או מתקנים תקנה. הכל בכלל לא תסור, והכל בעצם מהשם. אז יש כאן את הנקודה אחת, שאנחנו רואים כל חלקי התורה מהשם. נקודה שנייה, ההבנה שכשמבינים את כל המערכת ככה, מבינים איך לתורה יש בעצם הדרכה בכל מציאות שלא תבוא ותתחדש בכל דור ודור. יש תמיד לתורה מה להגיד. מה אני מתכוון? גם אם אין קבלה מפורשת, יש י"ג מידות שאין דבר כזה שההלכה לא יודעת מה להגיד, אם מותר, אסור, חייב, פטור, תמת, טהור וכו'. תמיד אפשר לדרוש מן התורה, וזה הדרך שנהגו בעצם כל בתי הדינים הגדולים, והוציאו דינים מן התורה לכל סיטואציה שהתחדשה. ולא רק יש הדרכה קבועה, גם בספקות יש לתורה כללים בספקות. גם כשאין בית דין, אז יש הלכה מקובלת, אמרנו. בשל תורה לך אחר מחמיר, בשל דברי סופרים לך אחר המקן. זה הלכה מקובלת לפי שפירשנו. מה המחלוקת? בגמרא יש דעה שגם בדברי סופרים לך אחר מחמיר. איפה נמצאת הדעה הזאת? טוב, צריך לבדוק את זה. אז אם ככה, אם יש בזה מחלוקת, אז צריך לומר שזה הבנה שאינה מפורשת בתורה של חכמים, שכנראה היא במדרגה, כמו של החלק השלישי. הרמב"ם קורא לזה, זאת אומרת, תוקפה בסופו של דבר, הסמכות היא לא מפורשת, וזה דרבנן. לכן הרמב"ם אומר שכל הספקות מדברי סופרים. אז אולי לא קבלה ממש מפורשת, אבל... צריך עיון בנקודה הזאת. בכל מקרה, זה מה שאנחנו אמרנו, שזה לא תקנת חכמים, אלא זה או קבלה מהשם, עכשיו לפי מה שאתה אומר, זה יכול להיות גם הוצאה מתוך הכתובים. כן. עכשיו, לא רק שיש לתורה הדרכה וכללים איך להוציא מן את ההלכות, אלא התורה בעצם גם מעצילה סמכויות בעצם אנחנו רואים פה לחכמים בעיקר, אבל ראינו בפסקה ב' יש סמכות לנביא, ויש גם סמכות למלך, וזה למשל דיני הוראת שעה, ראינו את הסמכות של הנביא לשנות, לעבור על דברי תורה בהוראת שעה, ראינו את אותה סמכות קיימת גם אצל המלך, לעשות דין לענוש שלא מן הדין, משפט המלך, לשעה, מה שהשעה צריכה, וככה קראנו פה לגבי הסנהדרין, יש להם סמכות בהוראת שעה, ולהם יש גם סמכות כללית לתקן תקנות שיהיה להם תוקף של מילות אסור, מחויבות לקיים אותם. ברבנן, אבל מילות אסור. כמו שאמרנו, זה רק לא מפורש, עצם התקנות, עצם הפרטים. אבל בעצם אנחנו רואים שיש לתורה עוד כלים לבוא ולדאוג שרצון השם יתיישם במציאות בצורה שלמה שיש. זאת אומרת, אני ממשיך את זה בעיקרון של אין מקום שהתורה, שלא יהיה לתורה מה להגיד, וגם במקום שברור שהתורה מתירה או אוסרת, אבל בדור מן הדורות ראוי ראוי בעצם ספציפית פה נקודתית הדרכה אחרת לקיים את התורה, לחזק אותה, אז התורה נתנה גם כן את האפשרות, בקיצור, יש לה הדרכה שלמה ומדויקת שתתאים בכל דור ודור. יש לה רמב״ם על זה ביטוי, מורה נבוכים, לגבי הוראת שעה לבית דין, הוא כותב חלק שלישי, ממלף, הרמב״ם אומר, כי בהסדר זה תתמיד התורה וינוהל כל מאורע כפי הראוי לו. זאת אומרת, חלק מהשלמות של התורה היא גם ביכולת של לתת הדרכה אחרת בכל מאורע כפי הראוי לו. וזה באמצעות האצלת סמכויות לאנשים מתאימים, המלך, הנביא וחכמים, בהוראת שעה. זאת אומרת, ההדרכה של התורה היא ודאי ההדרכה הטובה, הכללית, הנצחית, אבל לפעמים בכל מאורע כפי ראוי לו צריך את השינוי הזה, ובזה בעצם אנחנו גם כן רואים את הסמכות, את השלמות של בעצם של ההלכה. ואני שוב מדגיש שבכל השינויים האלה הם גם הם מכוח התורה. אין, זאת אומרת, הסמכות לכל אחד שנביא שאומר הוראת שעה וככה סנהדרין וככה מלך, הם פועלים רק בתוך גדרי התורה, כמו שמאוד הדגשנו את זה בפסקה ב', אין להם שום סמכות עצמאית. מכוח, בגבולות שהתורה נתנה להם סמכות, יש להם סמכות, וממילא זה בעצם הדרכה של תורה. זה לא הם. התורה נתנה הדרכה כללית נצחית ונתנה אפשרויות תיקון לכל מאורע כפי הראוי לו, בשמה בעצם. אז זה עיקרון השלמות של ההלכה, ועיקרון האחדות שהכל מהשם. אחרי שראינו גם בפסקה ב' את הבלעדיות, שגם כן רואים פה, כל הסמכויות האחרות הן כפופות לה. בעצם זה דבר השם הנצחי, הבלעדי, הסמכותי, שנותן הוראה לעולם בכל, לישראל ולעולם בכל פרט ופרט, ודואג שהוא יתיישם בצורה השלמה ביותר מפי השם. זה בעצם התובנות החשובות שהרמב"ם מלמד אותנו כאן, בעצם סעיפים א' עד פסקאות א' עד ג', במקביל לתיאור שלשלת הקבלה, תיאור העתקת השמועה, שהרמב"ם מלמד אותנו, תוך כדי הוא גם תיאר איך ניתנה התורה ואיך נמסרה, מבסס את הקבלה, וגם מברר מה כל חלקי התורה שאחר כך הכניס רבי למשנה, וזה מה שנפגוש בכל מקום, זה מבוא יסודי למשנה, מבוא לכל תורת ההלכה. ומכאן הרמב״ם בא עכשיו לפרט מבחינה עניינית את כל דיני התורה, את שש סדרי משנה, זה פה, זה הפסקה הדלת, אחר כך מתאר גם מה כלול בתלמוד, משם הוא עובר לנושא אחר, נושא האגדה, שנמצא בתלמוד, הדרש, עניינה של מסכת אבות וכל הדרש בדברי חכמים, זה כבר החצי השני של הקדמה למשנה, שבעצם עד כאן למדנו על המבנה של המערכת ההלכתית, וזה פה כאילו מגיע הדברים בעניין הזה לסיומם, בעזרת השם. עוד בסוף, אחרי שנראה את כל המבנה של הקדמה, החצי ההלכתי, החצי האגדי, היחס ביניהם, אנחנו נראה דברים מופלאים במבנה של הרמב״ם פה, בעזרת השם, עוד חזון למועד שנגיע לשם.